כן, אנחנו פסוק כ"ו, ואת הנגר של מה התפקיד שלהם אמרנו? הם צריכים לשבל, זאת אומרת לסחוב בשעת המסעות את קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל מזבח סביב, ואת מיתרם ואת כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו. אומר רש"י, את אשר על המשכן, כלומר הקלעים והמסך של חצר, הסוחכים מגינים על המשכן ועל מזבח הנחושת סביב, ואת כל אשר יעשה להם כתרגומו ויכול להתמסר להם לבני גרשון. אמרנו פה פעם שעברה שמשכן הוא משול, האדם משול למשכן, המשכן לאדם. אפשר ללמוד מהמשכן על האדם, מהאדם על המשכן, אפשר ללמוד. כל מה שקשור לבדים במשכן, כמו המסך וכמו המשכן, יריעות המשכן, כל הקלי החצר מסביב, כל הדברים האלה, זה כמו משל לאור של הבן אדם. האור, התפקיד של האור להגן על האדם. האור מגן עלינו, מגן על האיברים הפנימיים, כל הדברים האלה. זה תפקיד של בני גרשון. זה מה שהוא אומר כאן, שהם הבני גרשון, הם אחראים. איך אומרים? יש רופא אור. הם עסוקים בכל מה שמגן על המשכן, כן? אם זה בהיקף הכללי של החצר, שמקיף את הכל, היה שם גם רשת מבעד, אם זה באופן פנימי, המשכן בעצמו היה מכוסה ומוגן על ידי הבדים האלה. כן? וידבר אדוני למשה לאמור, נשא את ראש בני גרשון, כי הם, גם הם... רגע, סליחה, אני... איפה היינו? כן, אנשי אהרון ובניו תהיה כל עבודה בני גרשונים לכל מסעם ולכל עבודתם, ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם. אומר רש"י, מה זה על פי אהרון ובניו, ואיזה מהבנים ממונה עליהם? ביד איתמר בן אהרון הכהן. בקיצור, אי אפשר לעשות עבודה בלי מנהל עבודה. שאלו אותי למה.
למה?
למה אפשר לעשות עבודה בלי מנהל עבודה?
מה? תנסה, אחד יעשה את זה, אחד יעשה את זה. מישהו צריך לתת פקודות כאן, חביבי. לא, לא. עכשיו, יש כאן, הם הפועלים, מי זה הפועלים? הלוויים. הם באים לשמש ולשרת את מי?
כהן.
את הכהנים. הכהנים הם מנהלי העבודה. הם נותנים את הפקודות, ואחרים גם כאן, בכל מקום. מכון מיר זה לא כך. יש מנהלים, יש כאלה שעובדים. וכל, מה אתם מעדיפים להיות, מנהלים או עובדים?
אני מנהל הרב.
אתה רוצה להיות כהן, אתה לא יכול להיות. אין לך ברירה.
אין לי ברירה. נעשה קומבינה
שלי. אז זה מה שהוא אומר. על פי אהרון ובניו, דיינו, אהרון ובניו הכוונה היה כהנים. על פי זה מתנהל כל העניין של העבודה במשכן, וגם המעבר ממקום למקום, והסחיבה והסבלות. יבנה בית המקדש במהרה מימינו, יחזרו הכהנים לעבודתם, והנביאים שירם וזמרם, וישראל למעמדם.
אמן.
אנחנו במשניות. פרק ח', פסחים, פרק ח', כן. בשביל להבין את המשנה הראשונה צריך דברי הקדמה, חייבים כאן, אחרת לא נבין. כתוב שא לבית, בברייתא שא לבית, מלמד שאדם מביא קורבן פסח ושוחט על בשביל בנו ביתו הקטנים על ידי עבדו ושפחתו הקנענים, בין מדעתן בן שלא מדעתם. זאת אומרת, בעל הבית הוא שוחט בשביל משפחתו. הוא את הפסח למשפחתו. אפילו שהם לא, הם אין להם דעת בזה, הוא שוחט בשבילם. אבל אינו שוחט על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העבריים, ועל ידי אשתו, אלא מדעתם. כן, צריך להבדיל בין בני הבית שיש להם דעה, כמו שהוא אומר כאן, הגדולים, המבוגרים, כולל האישה, צריך לשאול אותה. תהיה דעתה, תהיה בעניין הזה. ברם, אם שתקו ולא מחו, הוא שחט ולא לא שאל אותם, אבל הוא שחט את הקורבן, הרי זה מדעתם. משנתנו דנה, ומי ששניים דואגים לצרכיו, וכל אחד מהם המינו על הפסחו, והרי אין אדם נמנע אלא על פסח אחד בלבד. וכאן המשנה תתן דוגמה. אישה, יש לה בעל, יש לה גם אבא. עכשיו, מה האישה? אבא שחט לכבודה בשביל ביתו, והבעל שחט בשביל אשתו. עכשיו, שאלה, מאיזה קורבן האישה הזאת תאכל?
אבא.
לא, נבד.
מה את מנחש?
כמו
דורים. חכה, בוא קודם כל תראה מה המשנה אומרת, אתה כבר מנחש. לא מנחשים. זה דבר מורכב, זה לא דבר פשוט. העניין, בוא נראה את זה כך. האישה, בזמן שהיא בבית בעלה, שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה, באותו זמן. תוך אז לא היה אס-אמסים, טלפונים, דברים כאלה. אבא אמר, בטח, הבת שלי, וואלה, בעלה, אני כזה, אין לו שום... בטח אין לו קורבן. שוחט עליה. ובעלה גם כן שוחט עליה. מה אתה עושה האישה הזאת? תאכל משם בעלה. למה? שמן הסתם דעתה להימנות על פסח בעלה. ברגע שאישה מתחתנת, מה היא הולכת אחרי מי? בעלה. אז למרות שלא דיברו ביניהם, אבל אם אבא והבעל זה לעומת זה, אז הוא מסתם רוצה לאכול מבעלה. הלכה רגל ראשון אחר נישואיה, יש מנהג כזה, אחרי החתונה הולכים לבית אביה, כן? הפסח, גם היום ככה, פסח הראשון הולכים לבית של האבא של הכלה לעשות פסח, כן? הלכה פסח ראשון לעשות בבית אביה את חג הפסח, ככה היה מנהג, כן? שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה את הפסח. עכשיו היא בבית של אבא שלה, ושניהם שחטו פסח. תאכל במקום שהיא רוצה, היא תחליט. האם לאכול את קורבן של, למה היא בתוך הבית של האבא? אז כאן זה החלטה שלה. בגמרא מבואר שבשעה שחיטת הפסח, ברירה דעתה על פסחו של מי היא נמנית. אבל כל שלא ברירה דעתה בשעה שחיטה, היא רואה ששוחטים, אומרת, רגע, על מי אני? אני אוכל אצל אבא או אצל בעלי? את שחיטה של אבא שלי או של בעל שלי. אז, היא היה לה בירור כזה. ואתה בשעת, הכל זה בשעת השחיטה. אבל כל שלא ברירה דעתה בשעת השחיטה, היא לא חשבה על זה בכלל אצל מי תוכל, היא אינה אוכלת לא מזה ולא מזה. שבדבר שהוא מן התורה, ההלכה היא שאין ברירה. אין לברר, אלא כאן צריך להחליט. היא לא החליטה, הפסד. כן מבואר בגמרא שמדובר במשנתם באישה שאינה רדופה ללך לבית אביה. כלומר שלא היה מנהגה עד הרגל הראשון ללך תקופות לאכול בבית אביה. ולכך תאכל במקום שהיא רוצה. נקרא מה זה רדופה. היום כשהבחורים מתבגרים, גם הבנות שמתבגרות הן לא רוצות להיות כבר בבית של ההורים. הם יודעים למה?
למה?
ההורים לפעמים מפעילים לחצים, כל מיני דברים כאלה. אז, מה, אז הם מעדיפים הגדולים לצאת מן הבית. אבל יש כאלה שכן קשורים לבית. זה נקרא רדופה. רדופה, היא רודפת להיות בבית. כל הזמן מחפשת להיות תחת הסינר של האמא שלה. כן. אז יש להבדיל בין בת שכבר גדלה מחוץ לבית, והייתה לה דירה משלה ועבודה משלה, הייתה עצמאית, ובן אחד שכלומר יש לה תלות בבית. זה מה שאומר, הרדופה היא התלויה בבית. היא רגילה להיות בבית שלה. כן? אבל ברדופה ללך לבית אביה, והלכה רגל ראשון לעשות בבית אביה, תאכל משל אביה. למה? כי היא רגילה להיות כאן. היא רוצה להיות כאן. רק אם הלכה רגל שני ושחט עליה אביה, ושחט עליה בעלה, זה כבר דין אחר. בין רדופה, בין שינה רדופה, תאכל במקום שהיא רוצה, והיא לא מוכחת לאכול בבית אביה. זה דין של אישה שהתחתנה. יתום, שגם אין לו הורים. עכשיו, יש לו מה שנקרא אפוטרופסין. אפוטרופסין זה מי שמקבל את האחריות על היתום הזה. יתום ששחטו עליו אפוטרופסים, כגון שהיו ממונים עליו שני אפוטרופסים, להשגיח על נכסיו ונהל עסקיו. כל אחד מהם שחט פסחו עליו. לא מגע בין שני האפוטרופסים, כל אחד אמר, אני שחוט בשביל היתום הזה, גם הוא. מה, איפה היתום הזה יוכל? יוכל במקום שהוא רוצה, היתום. ואין צורך שיברר דעתו דווקא בשעת שחיטת הפסח. מדוע? הואיל וקטן הוא, והרי הוא אצל האפוטרופסים כאחד מבני ביתו. אז זה בסדר, הוא כמו בן בצד האפוטרופסים. זה אומר, ככה, איפה אתה רוצה תאכל? וביארנו לאל ששוחט אדם בשביל בניו הקטנים שלא מדעתם. וכך שואלים אותו לאחר השחיטה באיזה מקום הוא רוצה לאכול, ואוכל מאותו הפסח יברר לו. אז זה יתום קטן, ילד קטן שאין לו דעה, אבל יתום גדול. יתום גדול צריך לברר דעתו בשעה שחיטה, ואם לא בירר, והייתה דעתו על שניהם, דינו כדין ממנה עצמו על שני פסחים, שאינו אוכל אלא מן הפסח שנשחט הראשון. זה דין מיוחד כזה. עכשיו, עבד כנעני של שני שותפים, גם עבדים כנענים היו אוכלים את הבשר של הפסח. יש להם שני שותפים בעבד. עבד זה כמו מכונית כזה. כן? אז יש להם שני שותפים במכונית. יש להם שני שותפים בעבד. כל אחד מהם שחט פסחו עליו, שכן חייב הוא בפסח כאישה. ובעליו שוחטים עליו שלא מדעתו, כמו שהבאנו בהקדמה. לא יאכל משיש שניהם. לא מפצחו של זה ולא מפצחו של זה. מדוע שחלקו של כל אחד מהשותפים והעבד לא יכול היה להימנות בלי רשותו של פצחו של המשותף אחר, ולא ביקשו רשות אחד מהשני. ואין תקנה לעבד, אלא אם כן יתרצו שני השותפים שימנה אחד מהם. צריכים להידבר לפני הקורבן, להגיד, חבר'ה, מי שוחט על העבד הזה? אתה או אני? תחליט, נחליט. ואני מחליטים כן, אבל אם לא, לא. בגמרא מבואר שמדובר כאן כגון ששני השותפים מקפידים זה על זה ואינם רוצים ליהנות מזה זה משל זה, אבל כשאינם מקפידים זה על זה, מאלה שירצה העבד יוכל. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, דיינו, איך זה יכול להיות? חציו עבד, חציו שני שותפים, אחד משחרר אותו, אחד לא משחרר אותו, אז הוא נשאר חצי עבד חצי בן חורין. מה יעשה אדם כזה? כגון שהיה עבד וששני שותפים שחררו אחד מהם, לא יאכל משל רבו. מדוע? שמן הסתם לא הייתה דעת רבו להימנות על פסחו את החלק החירות שבו. בגמרא אמרו משל, משל רבו לא יאכל, אבל משל עצמו יאכל, הרי יש לו חלק שהוא חופשי, שהוא עיל וההלכה היא כמשנה האחרונה, שקופים את רבו ועושים בן חורין. כן, זה העניין, שעל מנת שלא יישאר תלוי בן עבד הזה, אז צריך להתחתן, להקים בית וכל זה, הקופים אל האחד, אומרים שיאללה, שחרר אותו, לא משאירים אותו. כן, אז זה מה שהוא אומר. לפיכך, אף שלא שחררו עדיין, הרי הוא נחשב כבר לעניין הזה כבן חורין, כי קופים על רבו, מותר לו לאכול מן הפסח שחט עצמו, רמדת הרמב״ם היא להפך וכו'. עוד זה לגבי עבד, שלא נהיה עבדים, הכי טוב להיות חופשי.
הרב, אפשר לאכול מסתה קורבנות?
זה בדיוק, מה אנחנו לומדים? זה בדיוק מה שהוא אומר.
אושי,
אושי.
לא, אי אפשר משתן ביחד?
לא, לא, אי אפשר. אותה מקורבן, זה הקורבן. שאלה על מה נמנית או על מה הרצון שלך, כמו ש...
למה?
זה ההלכה שלמדנו לקרוא משניות הקורבן.
למה זה קורבן פסח?
קורבן פסח, קודם כל נמנים עליו. ועל מי שאתה נמנה, את זה אתה אוכל. אתה לא יכול לעבור לחבורה אחרת או לקורבן אחר. אנחנו... קוף מם ח אהו
מה
נשמה קוף מם ח הנשמה שלנו של עם ישראל גדולה היא. איזה גודל בערך? כמה קילומטר? שניים? מה זה? יש נשמות גדולות ויש נשמות קטנות. אפשר למדוד נשמות. הנשמה של עם ישראל היא נשמה ענקית, נשמה גדולה. למה? כי אנחנו עם קרוביך, אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. מי נותן נשמה? הקדוש ברוך הוא נותן נשמה. נשמה, תורה שנתת בי. וכיוון שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, יש לנו נשמה ענקית, נשמה גדולה. אני אומר, לכל עם ישראל ולכל אחד מעם ישראל היא נשמה גדולה. עכשיו, הנשמה לא רואים. זה לא גוף. גוף רואים, הנשמה לא רואים. נשמה, גם לא אפשר להגדיר את הנשמה. אבל זה החלק אלוה ממעל, החלק שלנו הוא גדול מאוד. הנשמה שלנו גדולה היא חזקה ואדירה. חומת ברזל היא משברת. הרים וגבעות היא מפוצצת הנשמה שלנו. רחבה היא מרחב אין קץ, אי אפשר לה להתכווץ. היא חייבת להיות בגדלות. מוכרחת היא להתפשט. על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו, בכל דרכותיהם, לכל אחד מהיהודים, יש נשמה, איזה נשמה?
גדולה.
נשמה הזאת שוברת הכל, נצחת הכל. כן, אי אפשר לחבוט את הנשמה הזאת. כן, למרות כל הניסיונות. בכל עליותיהם וירידותיהם. כן. בכל הערים שעלו שם את הנשמה הגדולה, וגם כל העמקים שירדו שם. הנשמה היא גדולה. זאת אומרת, יש להבדיל בין הנשמה, שהיא דבר אלוקי, חלק ממעל, שנמצא בכל המצב, בכל המצבים נמצא בעם ישראל. גם כשהיינו באושוויץ, במקומות האלה, לא יכולנו לשבור אותם. אדרבה, אנחנו שברנו אותם בסופו של דבר. כאומה שברנו אותם. יש לנו נשמה אלוקית. וכל מרומי קרת שהם עומדים שם בראש מורם, מצד אחד, אותה נשמה גדולה, אבל בכל החורים אשר התחבו שם היהודים בצרות שהיו להם וכל הדברים גם כן מעוצר בוז וקלון ממל ויגון מכולם בכולם נשמתנו תתפשט את הנשמה הזאת אי אפשר לקבץ אותה היא נשמה גדולה בכל מקום אדרבה, מתי באמת מתגלתה נשמתו הגדולה של האדם בפועל בזמן המצוקות בזמן הקשיים בזמן שאנשים לא למה לאכול, ואדם חילק את הפת פרוסת הלחם האחרונה, ומישהו להחיות אותו, כאן מתגלה הנשמה הגדולה. ומה היא מתגלה? בדברים הטובים, מעשים הטובים, במידות הטובות, מחשבות הטובות. כן.
הרב אומר, אי אפשר לה להתכוות, זה שזה בתוך הגוף, זה לא סוג של קיבוץ, שהיא לא מיישמת את כל
לא אני מתכוות. היא כביכול, דבר האלוקי הזה נכנס לתוך כלי איזשהו. אבל תמיד צריך לזכור שהכלי הזה שנקרא גוף, אנחנו אומרים, הנשמה מקורה, לא בטעם, המקור של הנשמה הוא באינסוף, בעניין האלוקי. לכן אנחנו גם צריכים לכבד כל אדם ואדם. להבין שהאדם שאתה רואה זה לא הגוף שלו. אני בדקתי, תסתכלו על קובי. זה הגוף שלו? מה זה הגוף שלו? שטויות. מה זה הקובי? בדקתי. מה זה קובי? נשמה. נשמה התורה שנתת בי, מי נתן? הוא. לכן אנחנו צריכים לקבוד בריאות ולייחס את כל אדם כאדם. תראו, יש בו נשמה אלוקית בכל אדם ואדם.
היא לימד בתוך הגוף?
מה?
היא לימד בתוך הגוף?
ודאי, איפה היא נמצאת? בתוך הגוף, בכל תא בתוך הגוף. שוב פעם, שלא נתבלבל. שלא נתבלבל. אנחנו יש לנו עין לפעמים שבודקים כל דבר בחיצוניות. מסתכלים על הגוף ואומרים, או, יש גוף, מה אתם אומרים?
יש.
יש. אתם רואים את הנשמה? לא, יש נשמה, מה אתם אומרים?
כן.
כן, למה אתה אומר כן? אולי לא. אולי לא. למה אתה אומר, המדיחה הזאת מספרים על, שרצו לעקור את האמונה, שבאו עולים החדשים בהתחלת המדינה אז רצו לתת להם חינוך חדש מטריאליסטי נקרא, חומרני מה אומרת התרבות החומרנית? מה שאתה רואה זה מה שיש מה שאתה לא רואה סימני שאלה או אין אז המורה הזאת באה אליה בראשון לציון היה בכנסת, בית ספר היה שם תימנים וכל זה רצו להשפיע על הילדים שיעזבו את אמונתם שיש אלוקים אז המורה שואלת, בדיחה אמנם, אולי זה גם אמיתית, אבל העיקרון זה אותו עיקרון מה שאתם שואלים. אז המורה רוצה להוכיח להם שאין אלוקים. איך היא מוכיחה להם? היא אומרת למורה, ילדים, אתם רואים את הלוח? כן, יש לוח? כן. רואים את השולחן? כן. יש שולחן? כן. רואים את הגיר? יש גיר? כן, כן. רואים את אלוקים? לא. יש אלוקים? מה המסקנה של הילדים? לא, מה המסקנה שלהם באופן טבעי? זה תרגיל בלוגיקה. אז מה אומר? רגע, אם כל דבר שרואים הוא נמצא, דבר שלא רואים אותו סימן שהוא לא נמצא. או שספק אם הוא נמצא, לא רואים אותו, נכון? הזכריה הקטן אמרה, יש לי שאלה. הנה, תראו איזה חרדה ככה. יש לי שאלה. כן, בבקשה, מה אתה רוצה לשאול, זכריה? איזה שאלה. ילדים, אתם רואים את המורה? כן. אתם רואים את המשקפיים שלה? כן. אתם רואים, כן. אתם רואים את השכל שלה? לא. המורה, אין לך שכל.
מתאים לתימנים.
חריפים, אה? פלפל חריף. אז הילד הזה הקטן, בעצם הוא כאן ביטא את כל ההבדל בין הגישה החומרנית והגישה הרוחנית. הגישה החומרנית אומרת, מה שאתה רואה זה מה שקיים, מה שאתה לא רואה, לא קיים. הגישה הרוחנית אומרת, לא, אדרבה, היסוד הרוחני שאתה לא רואה אותו, הוא בעצם הדבר המהותי, זה נקרא חומר וצורה בפילוסופיה. בכל דבר בעולם יש חומר ויש צורה. מה ההבדל בין חומר לצורה? החומר זה הדבר המוחשי. השולחן הזה בנוי מעץ, מברזל. אתה רואה אותו, אתה חושב. הצורה זה התפקיד של השולחן. זה דבר רוחני, הפונקציה של השולחן. שזה עומד על ארבע רגליים, אנחנו יכולים ללמוד על הדבר הזה. שאם הרדת רגל אחת או שתיים, השולחן הזה נשאר עם החומר, אבל בלי הצורה, כי הוא כבר לא יכול לשמש כשולחן. כדוגמה. ככה לגבי האדם. האדם במהות שלו, צורת האדם, נאמר, זה דווקא הצד המוסרי, הצד הרוחני, הצד הערכי. זה הצלם אלוקים שבאדם. זה צורת האדם. החומר של האדם זה הגוף. זה הגוף. זאת אומרת, לכן אדם, כשהוא מתפקד כבן אדם טוב, אומרים לו, אתה בן אדם. כשהוא מתנגד ומתנהג לא בצורה מוסרית, לא בצורה כמו שצריך. מה אומרים לו?
חיה.
איבדת את הצורה שלך. איבדת את הצורה. זה צורה לו? תסתכלו על קובי, זה צורה לו?
צורה לו.
מתי אומרים הרב ככה? מתי הוא אומר על עצמו ככה? מתי? שהוא מרגיש שהוא לא מתנהג כראוי, איבד צורתו כאדם. את המהות שלו כאדם. זה מובן. זה העניין הנשמתי. העניין הנשמתי זה העניין הרוחני שבאדם. העניין הרוחני שבאדם זה מאלוקים. זה השם ויפח באפיו נשמת חיים. אלוקים נתנו נשמת חיים. הבא הרב אומר לנו, רבותיי, בכל המצבים לא איבדנו את הנשמה הזאת. גם כשהיינו בשפל המדרגה, לא איבדנו. גם אנחנו דרך אגב. גם כשאנחנו יורדים לשפל, לתחתיות הארץ לפעמים, החיים זה עליות וירידות. אז הנשמה נשארה נשמה, אותה נשמה. כמו המשל של החסידים שאומרים שהנשמה משולה ליעלום. גם כשהיעלום מכוסה בבוץ, הוא נשאר יעלום, אני בדקתי את זה. גם כשהוא בתוך האדמה, ואתה לא רואה את היעלום, הוא נשאר יעלום. נשאר יעלום, ככה נשמה שלנו. בכל מצב נשמה, כלעם היהודי מדבר. בעליות, כשהיא מתגלה בעליות, כשהיינו בארץ, ונבואה וכל הדברים האלה. וגם בירידות, כשהיינו בגלות ובצרות, כל הדברים האלה. אותה נשמה גדולה, היא מנצחת את הכל. אי אפשר לחבוט אותה ואי אפשר לקווץ אותה, מה ששאלת. להפוך אותה לקטנה. למה? כי היא יד אלוקי. רק מה, אתה יכול לגלות אותה או לא לגלות אותה? איך תגלה אותה? מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב, אתה מגלה את הנשמה. את הצד האלוקי, הצד הטוב שבך. וההפך, אתה מכסה אותה, אתה מלכלך אותה, כמו שאומרים. מבחוץ כמובן. אבל תמיד אפשר לעשות כביסה. אומר רבנו יונה מגרונדי, מה זה תשובה? מה זה תשובה? מה זה כביסה? כביסה. שערי תשובה, תסתכלו שם. זאת אומרת, תשובה משולה לכביסה. לפעמים הבגד מתלכלך, תמיד הבגד מתלכלך. מה עושים כל יום? כביסה, נכון? מה עושים כל יום? תשובה, זה אותו עניין. אני בדקתי את זה, זה לא נכון. אתה, יש לי חומרים מיוחדים, תלוי. סנו, שמעת על סנו. אתה שם צ'יק צ'יק צ'יק, הכל יורד. לא, באמת. תומית יש משכל הכתמים. כל הכתמים יורדים. גם מה שנראה לנו כלא, זה כן. שאלו אותי למה, זה כביסה, זה... דווקא אלוקית. זה לא אנושי. לאנושיות, האדם מתייאש לפעמים, אומר, זה בלתי הפיך או משהו כזה. אבל מבחינה, הקדוש ברוך הוא כל יכול. כשהוא רואה אדם חוזר בתשובה, יש לו סייעתא דשמיא.